שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות הלימודיות באולפן עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
אני מזכיר לכם, בסדרת השיחות הזו אנחנו מדמים מצב שבו הרב לייטמן הוא מורה ומולו נמצאת כיתת תלמידים, אני אחד, אבל אני בעצם מייצג את כל הכיתה הזאת עבורו, ואנחנו לומדים מהרב לייטמן המורה שלנו שיעור אחרי שיעור, כל מיני דברים שהוא חושב שיעשו לנו טוב בחיים, לנו, למשפחה שלנו, לחברה שבה אנחנו גרים, למדינה, לעולם בכלל, שיהיה טוב. אז בואו תצטרפו אלינו, והיום, שלום הרב לייטמן.
שלום, אתה מבטיח.
אני, זה מה שהבטיחו לי שבאתי לקור.
כן, אנחנו מבררים כאן חוקי הטבע, שבו אנחנו נמצאים. אנחנו סך הכל נמצאים באיזה עולם, נכון?
נכון.
שסביבנו. אני נמצא בעולם, ובעולם הזה אני מגלה שישנם איזה חוקיות משפיע עליי, ואז אנחנו בעלי שכל, חוכמה, יכולים לבדוק ולראות וללמוד ממה טוב לנו, ממה רע לנו, איך לעשות חיים שלנו יותר טובים, חיים שלנו יותר מובטחים לעתיד, ולכן כל ה... בעצם העבודה של האדם בעולם, שבזה הוא נבדל מהחי, מהעולם החי, בזה שיש לו חוכמה, והוא יכול על ידי החוכמה לפתח את עצמו כך שאומנם שהוא לא כמו שחיות שהם חיים בצורה אינסטינקטיבית, ומה שכאילו מקבלים פקודות מבפנים, ככה להתנהג או ככה להתנהג לפי הטבע שלהם, לאדם יש איזשהו חופש בפעולות שלו, ומעל החי, והחופש בפעולות שלו מביאה אותו לפעמים למצבים לא טובים. אנחנו רואים, אדם יכול להזיק לעצמו, החיות לא מתעסקות בסמים, באלכוהול, הן לא ממש מזיקות זה לזה, אם אוכלים זה את זה, אז אוכלים לצורך אוכל, לצורך קיום. אבל לא מן הסתם שיש להם האגו, יצרה, שרוצה לעשות רע לשני, ומזה מקבל תענוג. שיש שליטה אחת על השני, ומזה הוא מקבל מילוי, איזה נפשי, וכו'. זאת אומרת, אנחנו רואים שלאדם יש עודף רצון שהוא לא מכוון בחוקים מוחלטים על ידי הטבע, אלה הרצון הזה הוא ניתן לו חופשי, תעשה מה שבא לך. זאת אומרת, לא רק לאכול, לא רק לקיים את המשך הדור, לבנות בית, אלה ככה עוד רצונות, להכיר את העולם, להסתובב, לפתח את המדע, את החוכמה, את התרבות, את החינוך, כל מה שיש לך, תהנה מהחיים, תהנה מהעולם. אבל הרצון הזה שבעצם דוחף אותנו כאילו להשתמש נכון וטוב, משום מה אנחנו רואים שאנחנו ההפך. אנחנו יותר גרועים מהחיות, שלפעמים אני מקנה בחתול ובכלב שחיים ליד האדם, שחיים שלהם הם טובים, מובטחים, יש להם כל מה שהם צריכים, ואדם הוא מסכן, הוא סובל, הוא נמצא בלחצים, בתחרות, אוכל את עצמו, מסתכל על האחרים, יש לו קינה, שינה, יש לו דרישה לתאווה וכבוד. והנטיות הללו שישנם באדם מעבר לחי, אנחנו רואים במשך ההיסטוריה שלנו שאנחנו לא יודעים להשתמש בהם נכון. שבמקום להגיע לחיים מאושרים, יפים, טובים, אנחנו מגיעים להיפך. וכבר דיברנו על זה, ואולי שוב נחזור לסיפור שלנו הקצר הזה, שאנחנו מסתכלים גם כן על החיים הפרטיים שלנו, אז אנחנו רואים שאנחנו מתחילים להתפתח מטיפת זרע אבא ואימא, אז הטבע מכין לנו מקום בטוח בתוך אמא, ומפתחת אותנו עם הגוף שלה, ושומר עלינו בתוך מי רחם, ואז אנחנו נולדים אחרי שהתפתחנו שם בצורה שמורה, וגם כן שאנחנו יוצאים לעולם הזה, אז גם כן האהבה של אבא ואמא היא שומרת עלינו, אמנם שאנחנו לגמרי לגמרי לא מוכנים לכלום כתינוק שנולד. וכך גם כן החברה בסופו של כך בסך הכל מתייחסת לילד בשמירה, בהבנה, ביחס יפה וטוב, עד שאנחנו גודלים. וכך זה היה מדורי דורות בכל הזמנים, וגם בזמננו יחסית, אמנם שגם כן זה התקלקל בזמן האחרון. אבל עד שאדם קם על הרגליים ממש בגיל 20 נגיד, שהוא כבר קשר לחיים, הוא נמצא בתמיכה מהקרובים ועד אפילו הרחוקים, שמתייחסים אליו תמיד בצורה כזאת שהוא חייב להתפתח, תן לו הזדמנות, תן לו יכולת, תספק לו מה שצריך, כי אין מה לשאול בינתיים ממנו, הוא עדיין לא גדל. וזה נמצא בנו מצד הטבע בצורה אינסטינקטיבית, שכך אנחנו מתייחסים לדור החדש. ואחר כך, כשאנחנו נכנסים לחיים שלנו, החיים של בוגר, של האדם המבוגר, זאת אומרת מגיל נגיד 20 והלאה, אנחנו רואים שמיד מתחילים להתייחס אלינו בצורה שדורשים, קרובים דורשים מאיתנו יותר, וסביבה דורשת מאיתנו יותר, גם לפי חוקי המדינה מתייחסים עלינו אחרת. אם אני משהו עשיתי בגיל 10, ואותו דבר אני עושה בגיל 20, אז ודאי שיש עליי כבר חוקים אחרים, ועונש בהתאם לזה. בגיל 10 אז מסבירים לי שלא כדאי, שזה לא טוב, בגיל 20 כבר נותנים לי עונש כמו שצריך, כמו לאדם ממש כל אחד מהסביבה, מהחברה. ואנחנו רואים שיש כאן איזה היפוך ביחס מהסביבה ומהטבע כלפי אדם, שעד שאנחנו גודלים, הטבע והסביבה מתייחס אלינו יפה וטוב, וכשאנחנו גדלנו ומתחילים חיים של של כולם, ככה, של אנשים מבוגרים, הטבע והסביבה מתייחסים אלינו בצורה כאילו לא טובה. אני רוצה להמשיך כמו ילד קטן, לא להרגיש שאני מחויב, שאני חייב, שיסלחו לי כמו שקודם על איזה דברים, שיתייחסו עליי יפה מראש, וכבר לא קורה, ההפך. מתחילים להתייחס אלינו בצורה, נו, איפה מה רואים ממך, למה לא עשית, לא עשית, לא קיבלת, וחזרה משהו, וכן הלאה. זאת אומרת, אין כאן כבר מין רחמנות שהתרגלתי אליה תוך 20 שנות הילדות ונערות שלי. והיפוך הזה שהוא בא לנו מהטבע שלנו הוא ממש מאוד קיצוני. הוא ישנו גם כן אצל חיות, ששם גם כן ההורים שומרים על הצאצאים שלהם עד שהם יקומו על הרגליים והתחילו לנוע ולהכיר את הסביבה, ואחרי נגיד כמה חודשים או אולי שנה או אפילו שנתיים, תלוי באיזה מין החי, כבר זהו, הם חופשים והם יוצאים בעצמם לספק לעצמם את האוכל, לבנות משפחה, להקה ועוד ועוד. אבל לא עד כדי כך זה הופכי כמו שבחברה האנושית. וזה צריך להיות כאילו ההפך. החברה שלנו, שאנחנו אנשים חכמים, בעלי דעת, הבנה, שמשתמשים בחוכמה שלנו כדי לשנות את העולם, לעשות אותו יותר נוח וטוב, למה אנחנו לא עושים אותו יפה וטוב כלפי אדם המבוגר? כן? שהוא גם כן אחרי גיל 20 יראה את עצמו שנמצא בסביבה יפה וטובה, ויש לו כל טוב ויחסים מצוינים, וכך ממשיך. ואנחנו רואים שבכל זאת הטבע שקידם אותנו כל הזמן באבולוציה שלו חשב עלינו כך שאנחנו כן נסבול, ומלחצים, מעונשים, מהחיים הביסורים, אנחנו דווקא על ידי זה נשתנה. וכאן כנראה שיש לנו איזשהו יכולת ללמוד מהטבע משהו, מה רוצה מאיתנו. באמת, אנחנו נתקעים כאן בשתי דברים. מצד אחד אנחנו רואים שאם אנחנו נתייחס יפה ונכון לסביבה, לחברה, ואם אנחנו יחד נבנה את החברה היפה, שלמה, שיהיה לי גם כן, כמו שנולדתי, לפני לידה הייתי בתוך רחם, אחרי לידה הייתי גם כן במין כזה חממה של המשפחה, ואחר כך גם כן בגן ילדים, בבית ספר. נגיד שיחסית החיים היו בכל זאת איכשהו שמורים, כן? בשמירה עליי. למה אנחנו לא יכולים לבנות כזו יחס של כולם על כולם, שאנחנו נמשיך בצורה יפה? מה מקלקל לנו את ההמשך? הבריא היפה. האם היה פעם? אם אנחנו נכנסים להיסטוריה, ממש לדורות הקדמונים מאוד, אנחנו רואים שבאמת הם היו חיים בצורה כזאת. זה כמו חמולה, כמו קבוצה, כמו כפר אחד, שכולם דאגו לכולם. אתה יכול לקרוא לזה צורה קומוניסטית או פרימיטיבית, לא חשוב, אבל זה מה שהיה קודם, שהיו כולם יוצאים להשיג איזה אוכל, הנשים היו נשארים עם הילדים להכין את האוכל, לשמור כולם על הילדים של כולם. אפילו עכשיו בכל מיני מקומות בעולם אפשר למצוא כאלו צורות החיים. ומה קרה אחר כך? למה אנחנו לא גדלנו באותה הצורה, רק בממדים יותר גדולים, בטכניקה, בטכנולוגיה, בתרבות, בחינוך שאנחנו מפתחים, אבל בשמירת אותה הסביבה היפה? מה רע היה בהם, באותם היחסים, בינינו, שהתקלקלו? מה השתנה? וכאן אנחנו שוב חוזרים לאותם הדברים שכבר למדנו אתכם, שמה שגדל בנו זה גדל האגו שלנו, הפרטי של כל אחד ואחד. ובזה אנחנו התרחקנו זה עם זה, והתחלנו להסתכל אחד על השני לא על כל הערכים, אלה כאיזה מין אנשים שנמצאים, אני נמצא איתם בתחרות מיותר ומפחות, ואני רוצה לשלוט על האחרים, אני רוצה לקנות אותו כפועל שלי או כעבד שלי. אני רוצה אפילו לבוא אליו ולגנוב ולרחוש מה שיש לו, כי כבר אין דברים משותפים בינינו, משק בית והכל יחד. זאת אומרת, האגו שלנו שהתחיל להפריד בינינו מאותה החברה הפרימיטיבית הקומוניסטית הקדמונית, האגו שלנו, זה מה שקלקל לנו את המצב. אם לא היה גודל האגו, והיינו גודלים רק בחוכמה, היה טוב, אבל הבעיה היא שדווקא האגו שגודל, הוא מביא אותנו, הוא דוחף אותנו להשיג חוכמה, להשיג דברים החדשים, לפתוח את הטבע, את האוצרות הטבע, ו... הוא מה שמקדם אותנו. אבל זאת אומרת, בעניין הקידום, האגו שמתפתח, הרצון לקבל יותר ויותר ויותר, הוא טוב. רק אם הרצון לקבל הזה, הוא היה מתפתח להשיג דברים טובים, 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 לא לעצמי בלבד, אלא לאותה הסביבה. אם היינו יודעים על זה, ואז מיד מטפלים בזה שאנחנו מחזיקים את עצמנו ככה, כמו בידיים, נחזיק את עצמנו, ולא ניתן לאגו שלנו להפריד בינינו. שכל הפעולות שלו בלגדל בנו יצרים והכל, הם יהיו רק לטובת הסביבה. האם זה אפשרי? אנחנו רואים לפי היסטוריה שלו. לפי היסטוריה דווקא אנחנו התפתחנו עד היום הזה, במצב שהאגו שגדל בינינו הוא כמו אר של שנאה, קינה, בדרישת תאווה וכבוד, בשליטה, הדירה שאני רוצה להפעיל לכולם. וכך אנחנו נמצאים ביום הזה, במשבר הגדול, שיש לנו הכל, ובגלל היחס הרע זה לזה, לא יכולים לקבוע שום חוקים הטובים, ונמצאים בחיים הלא נוחים, אפשר להגיד רעים, בלי ביטחון, בלי בריאות, בתחרות שלנו אנחנו מרסים את הטבע, אקולוגיה, ועוד ועוד. ובהתאם עד כמה שאנחנו משתמשים באגו שלנו לצד הרע, אנחנו בצורה אינסטינקטיבית לא שולטים על זה. בהתאם לזה אנחנו מרגישים את החיים שלנו יותר ויותר רעים. ויוצא שהטבע כאן שמפתח אותנו מתייחס אלינו, הסביבה, החוקים שלו, בשני הכיוונים. מצד אחד מפתח בנו האגו, ומצד שני מראה לנו עוד כמה שהכוח הזה שגודל בנו, הרע, שכל הזמן יותר ויותר מבדיל בינינו, מעמיד אותי כנגד אחרים, הכוח הזה הוא גורם לכל הרע, ואני מקבל עבורו עונש. מה אפשר כאן לעשות? שיש עכשיו בידי, בתוכי, שתי כוחות המנוגדים. מצד אחד יצר, הרצון לעשות לי טובה על פני כל האחרים, על חשבון האחרים, ואז אני מרגיש מין סיפוק. מצד שני, שאני משתמש בזה, אני לא מגיע לסיפוק. אני מגיע בסופו של דבר לזה שהחברה נהרסת, המדע, החינוך, התרבות, חיים אישיים, הכל נהרס מאותו הכוח של ההתפתחות. ושוב, השאלה היא, האם אנחנו מסוגלים לשנות את השימוש באגו שלנו, ואם כן, על ידי מה? אנחנו דיברנו איתכם שהטבע הוא כוח אחד שפועל על כל המציאות, סוגר אותנו כחוק אחד, חוק של חיבור, השתתפות ואהבה, חוק של השפעה, שזה אנחנו רואים איך שהוא מפעיל את כל חלקיו, בדומם, צומח וחי ואדם. ולכן יש מושג החיים, ההתפתחות, שלא יכול להיות בלי זה שכל הזמן מוסיף ומוסיף ומוסיף מעצמו את החום, את המזון, את כל מה שדרוש להתפתחות. ואם כך, איך אנחנו יכולים למצוא, אם אנחנו לא מוצאים בעצמנו, איך אנחנו יכולים למצוא כוח בטבע שירסן את האגו שלנו וייתן לנו יכולת להשתמש בו לכיוון הטוב. לא שאנחנו פתאום נוריד את עצמנו מגובה של האגואיסטים הגדולים, אנחנו על ידי המוטיבציה הזאת, על ידי הדחף הזה הגענו להתפתחות הגדולה, לטכנולוגיה, לזה שיש לכל אחד ואחד, דיברנו 8-10 שעות ביום פנויות, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו היום כל מיני דברים, ולא רק רצים אחרי מזון וביגוד, בית, בריאות וזהו, אלא אנחנו חופשיים בחיים שלנו, יכולים להרשות מיממה שליש מהזמן לעסוק בדברים שהם יכולים להיות טובים לכולם, זמן החופשי כביכול. אז אם האגו הביא אותנו להצטיינות כזאת בהתפתחות הטכניקה, הטכנולוגיה, אז בואו אנחנו נראה איך אנחנו יכולים להשתמש באגו לדברים הטובים. איך אנחנו יכולים לרסן אותו, זאת אומרת, לכוון אותו משנאת הזולת לאהבת הזולת. שבזה אנחנו בעצם משאירים את החיים שלנו כמו שהם, ועוד יכולים להתפתח יותר ויותר, בכל מה שאדם נמצא בחיים האלה, כן? במשפחה, בחינוך ילדים, בתרבות, בבריאות, בכל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, נפתח את עצמנו, נפתח את החלל, כן, נצא לחלל, נעשה הכל, אבל בצורה יפה וטובה. אם נוכל, רק לדעת איך אנחנו שולטים על האגו שבטבע שלנו, לטובת מה? לטובת הסביבה, לטובת החברה הכללית, שאנחנו ניקח בחשבון, לא כמו שהיום לוקח בחשבון אדם כל אחד את טובת עצמו, אלא איך אנחנו נביא לאדם יכולת התחשבות בחברה הגדולה, שירגיש את עצמו כמו פעם הרגיש את עצמו מלפני אלפי שנים בחמולה, בכפר הקטן, שכולנו כאחים. לא יכול להיות שאני לא חושב על אחרים. אז הם חשבו על כולם כמו על אחד, מפני שהם היו לא מפותחים עדיין באגו. איך אנחנו היום נקדם אותו עם האגו שלו, ממש מעליו, לחשוב ולראות את כולם כמו אחים, כמו משפחה אחת. האם זה אפשרי? מאיפה אנחנו ניקח את השכל הזה, את הרגש הזה, שזה יהיה בנו ממש בצורה אינסטינקטיבית? שאני לא אעשה מאמצים הגדולים, שזה בלתי אפשרי. אלה שאנחנו פתאום נמצא איזה תרופה, נגיד, לוקח איזה כדור, ואז אני רואה את כל העולם במשקפיים אינטגרליות, שכולם כאחד. לא ידעתי, לא הכרתי, עכשיו אני רואה שאתה והוא והוא והוא, כולם, כן, ב-7 מיליארד, וכולם חלקים שלי, ממש לא ידעתי שקרובים שלי, ושאני ארגיש את הקרובים, לא כמו שהיום אני מרגיש את הקרובים, שאני עוד מתגאה עליהם, תראו מי אני לעומתכם, אלא שאני ארגיש שאני צריך לדאוג להם, לפחות כמו לעצמי, או אפילו כמו לילדים הקטנים שלי, שאני דואג עליהם יותר קודם מה שאני דואג לעצמי. איפה הכדור הזה שאנחנו יכולים על ידו לתקן רק את היחס בינינו, כל אחד לסביבה, לכל האנושות, ואז בטוח שאנחנו עוד יכולים להמשיך ולפרוח למרות המשבר הזה, שכאילו עוצר אותנו בכל צורות ההתפתחות. שאין לנו כאילו לאן, הגענו למבוי סתום. כמו שדיברנו פעם הקודמת, שמרגישים את עצמנו שאיבדנו דרך במדבר. ולאן להתקדם לא יודעים. אז כאן אנחנו צריכים לחשוב איתכם מאיפה אנחנו לוקחים את הכוח הזה לרסן את הטבע שלנו, להשתמש בו בכולו, אבל להפוך את הכיוון השימוש כביכול לטובת עצמי, שכל הזמן אני עכשיו מכוון ורוצה את כל העולם להכניס תחת שליטה עצמית, אין? לטובת עצמי, כאילו, למרות שזה לא יצא, אני מזה רק סובל, אבל בצורה אינסטינקטיבית מטפל בזה כך, ושאני אהפוך את היחס, שאם אני דווקא אחשוב לטובת הזולת, לטובת הסביבה, שהם יהיו אצלי בהרגשה אינסטינקטיבית כמו הילדים שלי, אז מה טוב? וככה נעשה לכולם. ניתן לכולם תרופה הזאת, ואז העולם יהיה מלא אהבה. וחוץ מזה, נוכל אולי גם כן אז להבין שאנחנו בעצם מקלקלים את העולם שלנו, ולא שיש כאן איזשהו מין קלקולים אחרים. אולי מזה שאנחנו נעשה בינינו כאלו יחסי חסד והתחשבות וחיבור, אז גם כן אנחנו נגרום להטבע, להסביבה, גם כן להיכנס לחיבור, להתחשבות. אנחנו לומדים את זה מהרבה מחקרים האחרונים, שכל חלקי הטבע הם קשורים זה לזה, שטבע הוא עגול, האינטגרלי, שגם אנחנו משפיעים לרע לעולם הדומם, צומח וחי, ואם אנחנו ניכנס ליחסים טובים בינינו, אז לא מן הסתם שחוקים שלנו השתנו ביחס לטבע, לזה שאנחנו מקלקלים את הסביבה, הורסים את הסביבה, אלא גם כן היחסים אפילו בינינו, שהם גם כן כוחות הנפש שלנו, גם כן כוחות הטבע, כוחות המחשבה, כוחות הרצון, אומרים שזה כוחות הגדולים ביותר במציאות, שהם גם כן נמצאים באותו שדה הכוחות, שכוחות האלה ממש עוברים את העולם שלנו מקצה לקצה, ושולטים בכל המערכת בין הכוכבים ובין האנשים ובין כולם. אז אולי אנחנו על ידי האיזון ביחס בינינו, אנחנו גם כן נגרום ליתר איזון להטבע. זאת אומרת, לא רק אנחנו, אלא כל העולם שלנו הקטן, ובכלל מי יודע עוד איך, ייכנס ליתר הרוגע, האיזון. וכאן אנחנו צריכים לראות מהמעשים שלנו, מהמחקרים שלנו בטבע, איך אנחנו יכולים להשפיע על האדם. שהשפעה על האדם יכולה להיות רק על ידי הסביבה. מאותו הכוח האגואיסטי לשלוט על הסביבה, זאת אומרת שאדם מעבר שהוא חי, הוא כולו רוצה לשלוט על הסביבה ולהשתמש בה לטובת עצמו כביכול, לכופף אותה, שהיא תהיה תחתיו. זאת אומרת, הוא תלוי בסביבה. אם אנחנו נעמיד את הסביבה מול האדם ונראה לו ההפך, שאנחנו מחכים ממנו יחס הטוב, ואחרת אנחנו לא מקבלים אותו, ואנחנו דורשים ממנו שיתחיל להתייחס אלינו אחרת, אז אותם הנטיות שיש בו לקינה, לתאווה, לכבוד, לשליטה, כל הדברים האלה, הוא ירצה או לא ירצה, יהיה מוכרח להפוך אותם לאיך שהחברה דורשת. כי דווקא אותו היצר הרע שנמצא בו ודורש קשר לסביבה, רק קשר שהוא הבעל הבית. הסביבה יכולה, בלי לקרוא את הקשר הזה, בחזרה להביא לו ידיעה על זה שלא, אתה רוצה להיות הגדול, אתה רוצה להתגאות, אתה רוצה כאילו להיות מעלינו, בבקשה, אבל ביחס היפה הטוב, לא ביחס הרע. זאת אומרת, אותו היצר, אותו הרצון, שישתמש כאילו לרעת הסביבה ולטובת עצמו, לאט לאט עכשיו הוא מבין שמתוך תלות שלו בחברה, שהוא חייב להפוך אותו להפך, להטוב. אנחנו רואים את זה, נגיד, נו, מקרים המקולקלים בעולם שלנו, אנחנו יכולים להגיד כך. אדם שהולך לבחירות, מה הוא רוצה? הוא רוצה לשלוט. הוא רוצה להראות לכולם שהוא הגדול. הוא רוצה להביא חוקים חדשים, שלטון חדש, לשים את עצמו מעל כולם. מה הוא עושה? הוא אומר ההפך, אני אשרת לכולם, אני רוצה לטובת כולם, אני אהיה הכי טוב בשבילכם, אני אהיה האבא שלכם, האהוב, האוהב, וכו' וכו'. אנחנו רואים בכל מיני כאלו המקרים בחיים, שקשר אדם לסביבה, לפחות בצורה מילולית, אנחנו רואים איך שזה קורה, כן? הוא יכול להיות עם הכוונות אגואיסטיות לגמרי, ואנחנו מבינים שהוא צריך להיות ההפך. כן? אז מה שקורה כאן, רק דבר אחד, שאם אנחנו נעמיד הסביבה הנכונה מול האדם, שהיא תחנך אותו, לא יהיה לנו שום בעיה. כמו אותו אדם האגואיסטי שרוצה להיות איזה פרזידנט, ויוצא לעם, ואומר, אני אתן לכולכם ככה וכך, יעשה לכולכם כך וכך, לכל אחד עבודה ובית, ונופש וחופש ובריאות וביטחון, ומה לא, כן? הכל מבטיח. כן? עכשיו, הסביבה צריכה להתייחס אליו בחזרה כך. אתה רוצה כך, בבקשה? תעבוד בשבילנו, תשפיע לנו טוב, ובאמת תקבל את הערכה, באמת תקבל מה שמגיע לך, לפי הדברים הטובים שאתה יכול לעשות עבורנו. זאת אומרת, אנחנו שוב חוזרים לאותו המצב שכאן אין לנו בא לבוא בטענה לאדם. וכמו שאתם יושבים בכיתה עכשיו שלנו, בחוג שלנו, ואנחנו מדברים איך לשנות את החיים שלנו. אנחנו לא יכולים לדרוש מ... כל אחד איזה שינוי. לא. אנחנו לא מכוונים באצבע, אתה ואתה ואתה ואתה, נו, תתחילו להשתנות כך וכך וכך. זה לגמרי לא מהחוכמה, היחס הזה. דרישה לאדם. אלה מה שאנחנו כן יכולים לעשות. דרך הסביבה, בצורת העקיפין כזאת, להגיע לכל אחד ואחד, ולהתחיל להשפיע עליו כך שהוא יקבל כל מה שצריך ובלי מאמץ מעצמו. הוא יגדל כמו בחממה שבהתאם לחום ולחץ ולחץ אוויר, לא לחץ עליו, וכל מיני תנאים חיצוניים, הוא יקבל צורה בהתאם לזה, ויהיה לו טוב ויפה מתוך המשחק, כמו שילדים משחקים וגודלים ונעשים חכמים. זאת אומרת, הכל תלוי בהפעלת הסביבה על האדם. ואם אנחנו נהיה חכמים, אז בואו לא נחשוב על זה איך אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, צריך להשתנות. לא. אלא אנחנו נעשה תיאטרון. משחק, ממש משחק החיים. משחק הגורלי, אבל בעצם משחק שיהיה לנו נעים לשחק בזה, להתעסק בו, כך שאותם שעות הפנויות שהאגו שלנו דווקא פינה לנו מהחיים, אנחנו נבלה את השעות האלו בלבנות מעצמנו סביבה היפה הנכונה. ואך על ידי זה, עם המחנכים, עם העוזרים, עם המורים שלנו, אנחנו בעצם בלי לחשוב על זה, בלי לתת מאמץ, נגדל כמו ילדים שגודלים על ידי המשחקים. ואז נגיע לשינוי בקלות, רק לדעת איך נכון להשתמש באותו הזמן הפנוי ואותה חוכמה שאנחנו עכשיו לומדים איך בעצם לשנות את עצמנו ולהביא את עצמנו לצורה הנכונה. ובאמת כאן השאלה, למה אנחנו לא עשינו את זה מקודם, מראש? מה היה מפריע לנו לעשות את הדברים האלו, נגיד מלפני אלפי שנים, שהיינו כבר בחברה כזאת פרימיטיבית, בדורות, בהרבה, ככה, בדורות הקודמים? מפני שלא ידענו, לא היינו יכולים להכיר את הרע שבאנו. חשבנו שהאגו שלנו עוזר לנו להתפתח. לא הרגשנו בו רע. הרגשנו שזה דוחף אותנו לקידום, להתקדמות, להתפתחות, ולא היינו מכירים את הרע. נו, התרחקנו זה מזה, בנינו לעצמנו משפחות בודדות, בנינו חברה, מדינות. בסדר, לא חשבנו שזה הביא אותנו לערס כל כך גדול וכללי. רק ממש תוך שנים האחרונות אנחנו מתחילים להכיר עד כמה שאנחנו נמצאים במצב האנוש, ורק בניית הסביבה החדשה שיכולה להביא לנו את האדם החדש, שהיא כמו מאינקובטור, מהחממה, מידי האומן, מוציאה לנו הבן אדם החדש, שבמקום משתמש בכל הכוח שלו מעל דרגת החי להיות אדם הרע, יהיה אדם הטוב. ולכן אותו הכוח שישנו בציבור, בקבוצה, בסביבה, בחברה או באנושות, אנחנו כן נשתמש בו לכיוון הטוב הנכון, ואז כל אחד ואחד שמתחיל להתחבר עם האחרים, הוא מתחיל להרגיש את עצמו שהוא נמצא בעצם יחד עם כולם בלב ונפש, בראש אחד, כאילו בגוף אחד. עד כדי כך שאותם המחשבות ואותם הרצונות משוטטות בעולם, הם כולם יהיו מורגשים ומובנים על ידו, שכל אחד מאיתנו הוא נעשה כאילו כולל בתוכו כל האנושות. ואז אנחנו נראה עד כמה שהטבע בהתפתחות שלו עלינו הביא אותנו למצב הנפלא, שכל אחד מאיתנו הוא מרגיש את עצמו כל הכלל, כמו כל הכלל. ובזה אנחנו מגיעים לזה שהאדם יוצא בכלל מהרגשת החיים הקצרים, הקטנים שלו, ומתחיל להרגיש דרך כל האנושות העולם שלנו האינטגרלי. וכך אנחנו נגיע למימוש הכוח העיקרי שבחיים שלנו, האגו שמבדיל אותנו ומעלה אותנו מדרגת החי, שבאמת מעלה ולא מוריד, לחיים כאלו אומללים, נבזים, בפחד, חרדה וחוסר אונים, עוד יותר גרועים מדרגת החי, שאני לפעמים מסתכל על החתול או כלב שלי ומקנה בחיים שלהם. זה תשובה לשאלתך הראשונה.
יש לי עוד שאלות כתוצאה מהתשובה הזו.
בבקשה.
אם אני מבין את המסר של מה שלימדת אותנו היום, אז אתה אומר ככה, הטבע של האדם זה אגואיזם, ואנחנו צריכים לשחק מצב מפותח יותר, שכאילו בפנים אין לי יחס טוב אליך, אבל בכל זאת אנחנו נבנה לנו מערכת יחסים כזאת קצת מזויפת, מלאכותית.
לא, 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 לא.
אוקיי.
או המילה הזאת היא מאוד פוגעת בי. לא, לא. אנחנו בני אדם שונים מדרגת החי, בזה שיש לנו רצון להשתמש לטובתנו, או לרעת הסביבה. לטובתנו על ידי הסביבה. אני רוצה לקבל כל טוב על ידי השימוש בסביבה. באחרים. באחרים. סביבה זה יכול להיות כאילו דומם, צומח, כל הטבע. לא, אני מדבר על סביבה אנושית. אני רוצה להשתמש בסביבה אנושית כדי שיהיה לי טוב. אני הולך החוצה, יוצא החוצה, קצת לגנוב, קצת לשמוע שטויות, קצת לבלות, קצת זה, קצת זה. אני רוצה להשתמש בהם. או אני רוצה להשתמש בהם בצורה יותר אכזרית. אני רוצה על ידי איזושהי תוכנית בנקאית להציג מהם הרבה כסף. אני רוצה ללכת לאיזושהי מדינה, לתלוש עליה, ממש להרוס אותה, לקחת משם כל מה שאפשר. כל הבני המדינה היא לעשות מהם עבדים וכן הלאה והלאה. לא חשוב. אני רוצה להשתמש בסביבה. זאת אומרת, יש לי, לעומת דרגת החי, שני דברים נוספים מעל החי. זה האנושות, הסביבה האנושית, שאין לחיות, שאני מצד הטבע מחויב להיות בתוך הסביבה ולא יכול לברוח אם אני רוצה לחיות בצורה נוחה. זאת אומרת, הטבע בונה סביבה האנושית, קושר אותי לתוך הסביבה האנושית, מפני שאני ללא סביבה לא יכול לחיות, להתקיים. בג'ונגל, אם אני אתקיים, אני יורד לדרגת החי. וחוץ מזה שאני נמצא בתוך הסביבה ורוצה להשתמש לרעתה, אני בסופו של דבר מגיע למשבר. שאנחנו כתלויים זה בזה, ובתלות הזאת אנחנו נמצאים בשנאה הדדית, והגענו למצב שהכל נעצר. כאילו החיים כבר לא לטובה. לא מביאים לי שמחה, חופש, חום, שום דבר. ההפך, מאוד מכנים, מאוד מעין ברירה, רק לברוח לסמים, לאלכוהול, רק אולי להרוג את כולם, רק לא יודע מה לעשות עם כולם. היום ונורא. זה המצב הנוכחי, בוא נגיד. עכשיו, ואנחנו לא מרוצים מהחיים, מסתכלים על הילדים שלנו, על הבית ספר שלהם, על כל מה שקורה, ממש אין אדם שמרוצה. אלה רבי מיותו, לא יותר. מצד אחד. מצד שני, יש לנו חוכמה שאנחנו יכולים לבקר את הדברים האלו שבהם אנחנו נתקלנו ולהגיע למסקנות שסך הכל כל המקור של החיים הרעים נמצא ביחס שלי לסביבה האנושית. שאם היחס הזה יהיה טוב, רק מהעודף שאני זורק מהמזון, אני יכול להכיל את כל העולם. רק מהעודף שאני עכשיו זורק לחימוש, אני יכול לעשות דירות, אני לא יודע איך להגיד אפילו, בית עם בריכה ועם דשא לכל אחד ואחד שבעולם. אני יכול לקדם את עצמי, בשמירת האקולוגיה, בכל דבר. אני זוכר שלפני כמה שנים כולם היו בכזאת התפעלות ששטוף סוף אנושות אספה כסף ובנתה את הקוליידר בשוויץ. זה מי יצא חלקיקים שעכשיו מגלים שם כל מיני בוזונים וכן הלאה, דברים החדשים ומהירות מעל האור, כל מיני כאלו, כאילו סודות הטבע. הקוליידר הזה שהם אספו לזה כסף כמה שנים, וכולם צעקו, נו איפה, נו קצת, לא קצת, איפה כאן, סך הכל הוא עולה, כמו ששבוע ימים, צבא אמריקאית בעיראק. אז עשו חשבון. כמה שהוא עלה, שזה תת-קרקעית, איזה מבנה, איזה דברים, כל הכל מה שהוא עלה, סך הכל, זה להחזיק שבוע ימים צבא אמריקאית בעיראק, אתה מבין? על מה מדובר? איזה יש לנו יוצרות שהאגו שלנו אוכל ולא נותן לנו לשחרר לחיים טובים? איזה יש לנו מכרי זהב ואנחנו ממש זורקים אותו לים? אנחנו, אם אנחנו נעשה סטטיסטיקה, מה אפשר לעשות בזה שאנחנו רק מפסיקים חימוש, רק מפסיקים בזבוז, בלהתחשב בין הקצת, בינינו, אנחנו ב5% אולי מכל אוכלוסיית העולם יכולים לספק הכל מה שיש לאדם, בכל הצרכים. אבל, לא לחשוב, וכאן אני רוצה להזהיר, שאנחנו, אם כך, 8 שעות יושנים, כמה שעות מטפלים בעצמנו, בבית ובהכל, ויש לנו עוד, נגיד, 10 שעות פנויות. אל תחשוב ש10 שעות הפנויות, אתה נמצא, מתחמם על השמש מצד לצד. לא. כדי להחזיק את עצמך במצב הנכון כלפי הסביבה, אתה תצטרך לתת שעות כל יום, להיות בהפעלה הטובה הזאת של הסביבה על כל אחד ואחד. לזה אנחנו מגלים שהטבע פנה לנו שעות הפנויות. ואז כל אחד ואחד שנעשה פנוי מדאגה לעצמו, יצטרך, כדי להיות באמת פנוי בדאגה לעצמו, ולקבל כל מה שיש בו מהעולם החדש, מהיחסים החדשים, לדאוג ליחסים החדשים האלו, לקדם אותם כל הזמן, להחזיק אותם כל הזמן בגובה, מעל האגו שלו.
אז בתהליכים האלה החדשים, ביחסים בינינו, שאני צריך להשתדל להתייחס טוב לאחרים, אם זו הנקודה המרכזית בתהליך הזה, היא לא נקודה כל כך מהפכנית, זאת אומרת, היא די טריוויאלית. זה לא איזה גילוי גדול. זה
שימוש. בכוחות הטבע, הידועים. אבל אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו באמת נראה שאין לנו ברירה. רק אז אדם מסכים שיוצאים מיליונים לרחובות המובטלים, שאימהות מפחדות לשלוח ילדים לבית הספר, ששם אלימות וסמים וזנות, ושמפחדים לצאת לרחובות, שלא יודעים מהיום למחר מה יהיה עם הבריאות ועם הביטחון, שכל הדברים נעצרים בהתפתחות התרבות. היא מאוד חשובה לאדם, ואנחנו רואים עד כמה שאנחנו נמצאים בזה במצב שכבר אי אפשר יותר לסבול אותם הדברים שאנחנו מייצרים. כי אנחנו נעשים יותר ויותר מוגבלים בגלל האגו שלנו ביצירות. בכל דבר. אנחנו, שנחליט שהחיים שלנו בצורה כזאת, הם כבר לא חיים. אנחנו לא רוצים להתחתן, אנחנו לא רוצים להביא ילדים, הילדים שלנו לא רוצים לחיות, הם בעצם שואלים אותנו, בשביל מה הבאתם אותנו? בשביל מה? אני לא רוצה לחיות. עשיתם לענת עצמכם? אנחנו מגיעים לדור שהוא לא רואה עתיד. ואדם בלי זה לא יכול להתפתח, הוא לא יכול לחיות בלי עתיד. לכן הייאוש זה מחלה ראשונה שבעולם, הנפוצה ביותר. מכת הדיפרסיה הזאת. אפילו לחיות בית היום מייצרים תרופות נגד הדיכאון. אז אנחנו, ודאי שכמו שדיברתי, יכולנו כאילו תיאורטית להגיע בהתפתחות היפה מאותם הדורות הראשונים, שהיינו בהתפתחות האינסטינקטיבית שם כאחים כולנו יחד. אבל לא יכולנו. אתה רואה איך שבצורה טבעית התפתחנו עם האגו שלנו, עד שהגענו למצב שעכשיו אנחנו יכולים רק לקבוע שהאגו הזה הוא היצר הרע שלנו, שמביא לנו רע. לפני זה לא היה לנו את זה בהבנה, בהכרה. מי היה חושב שהאגו שלי הוא רע? אני הלכתי ללמוד, נגיד אני, הייתי ילד קטן, אהבתי את הטכניקה, מדע, הלכתי ללמוד, למדתי בבית ספר, יחד עם זה הלכתי לספורט ולכל מיני חוגים, ואחר כך לאוניברסיטה, ורכשתי מקצוע, ואחר כך אחרי אוניברסיטה למכון מחקר, ועוד ועוד ועוד, והאגו שלי היה דוחף אותי כל הזמן לדברים אני חושב שטובים. אני רציתי להכיר את העולם, זה גם כן מין שליטה, רק לא לשלוט בכוח על האחרים, אלא עוד יותר למעלה. מה אכפת לאנושות? אני זוכר את עצמי, לא רוצה להסתכל על כל האלו הקטנים האומללים. אני רוצה להיות כמו אלוקים, לדעת את הכל, כל מה שקורה. אני רוצה להיות בגובה אותם החוקים, אותם תכונות הטבע הגבוהות ביותר, שהם שולטים בעולם. אני רוצה להבין את הכל, לבלוע כאילו את הכל, את החוכמה שבטבע, את היכולת שבטבע. לא סתם ברמה האנושית הזאת להיות בשוק הזה הגדול. אני זוכר את היחס שלי לאנושות ולכל מה שיש כאן על פני כדור הארץ. בכלל לא רוצה את כדור הארץ הזה. אני רוצה להיות ממש בגובה של בולע בתוכי כל היקום. אז אני לא יכול להגיד שהגישה הזאת, אמנם שהיא אגואיסטית, אבל באותם הזמנים היא הייתה דוחפת אותי קדימה להתפתחות. רק אחר כך, מתוך זה הגעתי להכרת הרע. לזה שהיא, אם לא לטובת האנושות, היא רעה. גם בזה יש הרבה דברים. גם בזה יש הרבה דרגות. האם אני מגיע לזה... וזה בינינו, אלו שנמצאים בקורס. האם אני מגיע מאין ברירה להשפיע טוב לאנושות, שזה יהיה בחזרה טובה גדולה לי מזה, או אני מתחיל לאהוב את האנושות מתוך זה שאני חושב עליי שיהיה לי טוב ממנה. אני בכלל פתאום מתחיל להכיר ש... לאהוב זה טוב, אפילו שזה לא חוזר עליי, שזה, יש בזה איזה מין כוח מיוחד, תכונה מיוחדת שמחממת את הלב, שמרחיבה לי את ההרגשה שאני ממש נהנה מזה, רק מזה שאני אוהב אותם, לא מה שאני מקבל מהם בחזרה. יש כאן באדם פתאום נפתחים כאלו חללים ברגשות שלו, במודעות שלו, שהיום אנחנו עדיין לא מודעים אליהם. אבל זה לאט לאט בגורם ונמשך, וזה לאחר זה, הוא פותר בתוכו עוד ועוד כאלו תכונות שהיו ממש תמונות בו, ועכשיו מגיעות להתפתחות. לכן אי אפשר להגיד מה פתאום שעכשיו אנחנו משתמשים בזה, וזה דברים טריוויאליים, מה יש בהם? נכון? הכוחות האלו נמצאים והכל, אבל הכרת הרע לא היה לנו קודם. לכן לא יכולנו להגיע לטיפול בעצמנו, דרך החברה.
נתת דוגמה טובה, שהיית ילד ורצית ללמוד ולדעת ולהבין.
מתוך רצון לשלוט.
מתוך רצון לשלוט.
אומנם זה לא היה כל כך בולט, אבל עכשיו אני שמבקר את עצמי, אחורנית, אני רואה שזה מתוך רצון לשלוט.
אוקיי. מה אגואיסטי בזה? זה לא דבר אגואיסטי, לרצות לדעת, ללמוד, להבין. מה? אין בזה שום דבר אגואיסטי, אין בזה
נכון,
שום דבר שצריכים
נכון,
לתקן.
זה אגו, אבל לא יצר הרע. יש באגו כמה דברים. אני רוצה למלות את עצמי. בידע, בשכל, בהרגשה טובה, בכל מיני דברים. בלי להזיק לזולת כאילו שאני לבד בעולם. כן? אבל למלות את עצמי. כן? יש בלמלות את עצמי שני רמות. רמה אחת, זה שאני רוצה למלות את עצמי כמו כל גוף חי, זה באוכל מין משפחה, מה שיש גם כן לחיות, ועוד אני רוצה למלות את עצמי באושר, כבוד, ומושכלות. שזה אני יכול למלא את עצמי רק על ידי הסביבה. עושר וכבוד. ומושכלות זה כבר על ידי הכרת הטבע הכללי. כן? אם אני משתמש ברצונות מעל דרגת החי, זה רצונות של בני אדם. שאני משתמש בהם למילוי האנושי שלי. עושר, כבוד. זה גם כן אגו. אני רוצה למלות את עצמי כמה שיותר, אני הולך ופותח יותר ויותר. באגו הזה יש חלק שנקרא יצר הרע. יצר הרע שאני רוצה למלות את עצמי על ידי זה שאני מדכא את האחרים. יכול להיות שאני משתמש בהם, כמו שהם משתמשים בי, בצורה יפה נוחה, כמו במשפחה, כמו עם אהובים, שאני משתמש במי שאני אוהב והוא משתמש בי, להנאה הדדית, להטבה הדדית, למילוי הדדי, שיהיה לנו טוב ונוח. זה עניין של החיבור. זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות בני זוג, זה יכול להיות כל דבר. זה גם כן שימוש בזולת, אבל לא לרעת הזולת. ולכן זה נקרא גם כן אגו, ודאי, יצר, רצון, אבל הוא לא רע, מפני שלא לא מכוון לרעת הזולת. אבל אם אני, שאני רוצה ליהנות, ואני נהנה נגיד במשפחה, אם אני יוצא החוצה ובכוח רוצה להשיג הנאה, זה נקרא יצר הרע, שאני רוצה לקבל הנאה בלי להתחשב או לגרום לרע לזולת. ויש כאן גם כן ספקטרום של היחסים. יכול להיות שאני מקבל הנאה בלי להתחשב בזולת, יכול להיות שאני נהנה רק כשאני מזיק לזולת, דווקא, מתוך זה. וכאן כל ה... אבל בסך הכל זה נקרא הרע.
מה בסך הכל נקרא?
אם אני רוצה ליהנות מזה שאני מרגיש שהזולת ממני סובל. ויכול להיות שמספיק שלא שהוא סובל ממני, אלא אני לא מתחשב בו. נגיד, עשיתי איזשהו טריק בבנק וגנבתי מכולם, מכל אחד דולר אחד. ואז קיבלתי מזה מיליארדי דולרים, ואף אחד לא יודע. זהו, נהנה אני מזה שאני קיבלתי כסף. ויכול להיות שאני נהנה לא רק מזה שאני קיבלתי כסף, אלא מזה שאני אמרתי להם שזה אני עשיתי, והצלחתי ככה לגנוב, שמהם גנבתי, ויש לי עכשיו אותם מיליארדי דולרים מהם. שאני נהנה מזה שאני משפיל אותם. מה אני רוצה להראות בדוגמאות כאלה? יש כאן ספקטרום גדול מאוד של היחסים שלי כלפי הסביבה. מי שאני לא מתחשב בהם, ועד שאני מתחשב בהם לצורה הרעה, שאני נהנה. אם אני לא מתחשב בך בכלל, אז אני אומר, טוב, שיעבוד ככה, תעשה ככה וככה. אם אני מתחשב בך, אני אומר, לא, קחו אותו ותוציאו ממנו כך וכך. זאת אומרת, אני מתחשב באישיות שלך. אני רוצה דווקא להזיק לך, ומזה אני נהנה. או אני מתחשב לך כמו איזו מכונה, מפעיל אותה ומקבל מה שאני צריך. זאת אומרת, אנחנו הגענו למצב שהיצר רע שלנו מתפתח בצורה כזאת, שאנחנו כאנושות נהנים מזה שאנחנו מזיקים לאחרים. שכל אחד ואחד מאיתנו לא סתם מזלזל באחרים, כמו שזה היה לפני 200 שנה בתחילת תעשייה. מי זה הפועלים? מי זה האלו? האלו זה בכלל זה כלום. זה עבדים או נמצאים אצלי כזבל. כן? לא, היום לא. היום אני מתחשב. אני גם מתחשב בחוכמה שלך, באומנות שלך, במקצוע שרכשת. אנחנו הגענו למצב בהתפתחות שלנו שכל אחד ואחד הוא משהו. ואז בהתאם לזה האגו שלי רוצה ליהנות עד כמה שאני יותר ממך, כמה שאני יודע לנצל אותך, כמה שאני נהנה מזה שאני יותר גבוה ממך. זה סימן של היצרה המפותח ביותר. לא סתם להיות עשיר, לא אז מה שאני עשיר. מי יודע על זה? רק הבנקאי שלי יודע שיש לי שם כמה אבסים בחשבון. וזהו, אף אחד חוץ מזה. לזה אנחנו צריכים, לא, אני נהנה מזה שאני יוצא עם האוטו מפואר, עם היכת המפוארת, עם כל מיני דברים, אם אני שולט ככה משהו. אני נהנה מזה שאני מדכא אחרים. כי כבר הכסף האלה הם לא מביאים לי כבר המילוי.
אם יש לי אוטו מפואר אני מדכא אחרים?
לא, אני, אם יש לי אוטו מפואר, זאת אומרת שאני מודד את עצמי כלפי האחרים.
בטוח.
זהו.
נו, אז מה הבעיה עם זה?
לא בעיה, אבל אתה אומר שלא בעיה, בסדר, תסביר לי אם כך. אז למה אחוז ההתאבדות במדינות העשירות הוא הכי גבוה?
כנראה שחוסר סיפוק בהם.
חוסר סיפוק מזה שכבר, זה לא מספיק לי. הגעתי לסיום, שאני לא יכול להוציא את הענוג, משום דיכוי של, של הזרים.
אבל זה לא דיכוי אם קניתי אותו מפואר. עבדתי קשה, הרווחתי כסף, קניתי אותו מפואר, מה בא עם זה?
למה אתה קונה אוטו מפואר ולא איזשהו עגלה?
כי אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי, וביחס לאחרים שיש להם אוטו פחות טוב.
ביחס לאחרים.
בטוח, כל אחד מודד ביחס
לאחרים. זה שימוש בזולת, זה נקרא לרעת הזולת.
זה נקרא לרעת הזולת?
כן, כי אתה רוצה להתעלות מעליו.
כל אדם רוצה להתעלות. כן, אחרת אבל היינו מתפתחים בכלל.
לא. אתה מבלבל בין שני הדברים.
אוקיי, אז בוא תעשה לי סדר.
מצד אחד זה גורם לנו להתפתחות, מצד שני זה גורם לנו להגיע למצב כמו שהגענו היום, שאנחנו נמצאים במצב סתום. שאנחנו הגענו להיום שיהיה יצר רע בעצמו, אז זה שאני קורא לו יצר רע, אל תקרא לו יצר רע, זה זכותך, שהוא בעצם מביא אותנו למצב שאנחנו כבר לא נהנים מזה. אם אני הגעתי למצב שאני לא נהנה מזה שאני יותר גבוה מאחרים, אין לי לאן להתפתח. אני נמצא במצב שאין בשביל מה לחיות. מה יהיה לי מזה? אני מזה לא מרגיש תענוג. נו, מה מזה שאני יהיה עשיר יותר, שולט יותר? בשביל זה אני צריך לעבוד. בשביל זה אני צריך לתרוח כל כך. יוצא שאדם איבד את השורש של התפתחות שלו. היסוד, המנוע של ההתפתחות. אין לי בשביל מה הלאה ללכת. לכן, תרבות. נו, יהיה יותר, יהיה פחות. הילדים שלנו בכלל לא רוצים כלום. החינוך, שיהיה מה שיהיה. זה הכל ההשלכה, ההקרנה, ממה שאנחנו נמצאים בתוכנו. בחוסר רצון, בחוסר עונים. שאם פעם רצינו להיות העשירים, החזקים, החכמים, שום דבר לא רוצים. עד כדי כך שלא רוצים ממשיך הדור. בשביל מה לי? אלה נמצאים כולם באיזשהו הרפול כללי. וכאן זה, שוב, המצב הוא לא פשוט. הוא רב גווני. הוא רב שכבתי. ובסך הכל, שמצטבר הכל, ברור לנו שרק יחס אדם לסביבה ובחזרה, בעצם כאן אנחנו מוצאים את הפתרון. שאם נסדר את היחסים שלנו נכון, אנחנו יכולים לעשות את החיים שלנו לתפארת. ועד אז אנחנו נקבל כוחות החדשים. שעכשיו אנחנו כאילו בחוסר אונים בשביל מה הלאה ולאן להמשיך. כי אנחנו אז, שכל אחד ואחד מאיתנו, רק תראה, אנחנו התפתחנו עד היום, כל אחד ואחד, בצורה הליניארית בהתפתחות האישית שלו, כמו בקף. קף ישר מתחילת העולם ועד היום הזה. שרצון שלנו מתפתח יותר ויותר ויותר, בכמות ובאיכות, מביא אותנו להישגים ולהכל, ופתאום עצירה. אין בשביל מה. הגענו בריצה שלנו, ועוצרים באמצע דרך ומעלה, לא אכפת לי, אני לא רואה את הדרך. אני רואה שהיא כאילו ככה כל הזמן לאינסוף, בשביל מה לרוץ. זה מה שאנחנו רואים. זה נקרא שאיבדנו את הדרך באמצע המדבר, או באיזושהי צורה אחרת אתה יכול להגיד. אתה נמצא כמו בחלל. לאן? בשביל מה? מה יש? שב אל תעשה, עדיף. זאת אומרת, הכוח שלי אישי, חומר דלק שלי אישי, נגמר. ולכן אנחנו נמצאים בייאוש כזה. הוא התחיל כבר מלפני 50-60 שנה. וגורם לנו משבר, בעצם עצירה, בחינוך, בתרבות, בחיי אישות, אישים, בכל דבר. עכשיו, כוח הזה הוא לא התחדש. אנחנו הגענו כאילו לסוף. אין בשביל מה לחיות. אין. זה ככה, תשאל את הרופאים שמחלקים את התרופות נגד דיכאון, הם יגידו לך. אתה יודע, ב-2011...
שאל אותי, אנחנו פה בכיתה, יש הרבה בשביל מה לחיות, אין עכשיו עבודה.
לא, 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 אדוני, אני מדבר על סטטיסטיקה. ב-2011 עלה אחוז ההתאבדות ב-50%. אחוז ההתאבדות בעולם.
בסדר, אבל לא כל האנושות
התאבדה. לא כל, בסדר, אנחנו עוד לא, אנחנו רוצים כבר לפני שהחולה הזה שנקרא אנושות מת, אנחנו רוצים לפני זה לתפוס אותו. אנחנו מדברים לא על מצב הסופי, סופני, אבל לא סופי. לא רגע הסופית. אבל לפי מה שקורה, כך זה המגמה. מה אני רוצה להגיד? תשמע יותר טוב. אני רוצה להגיד כך, שכוח הנוסף שיקדם את האנושות קדימה, זה לא מאדם עצמו, שאין לו יותר מאבולוציה את הרצונות שלו לחיות. אין בשביל מה, אין למה. אין? יותר שמח ויותר מאושר מי שלא נולד ממשנון מי שנולד. אלה, אם הוא התחיל להתחבר עם האחרים, שם הוא ימצא כוחות הנוספים. כי יש לו עוד 7 מיליארד רצונות, שבהם ומהם הוא יכול להתרשם לטובה, לקנות אותם, הרצונות האלה, להתחיל להשפיע להם, לקבל בזה תענוג, ולקבל את התענוג הזה בחזרה מהם. רואים אנחנו שהטבע שפיתח אותנו במשך אלפי שנים, ובהתחלה פיתח אותנו כמו שאנחנו מתייחסים לילדים בצורה יפה, שהיינו חיים בחמולות, ואחר כך פיתח אותנו בתקופה הלא כל כך טובה, שאנחנו הגענו לגיל נגיד 40-50, שאנחנו רואים שהחיים הם לא טובים. עכשיו אנחנו עושים חשבון נפש בגיל באמצע החיים, ויכולים לשנות את החיים שלנו. זה כל ההתפתחות האנושית כדור אחד, כחיים של אדם אחד. ועכשיו אנחנו יכולים לעשות את חשבון החיים, שאם אני משנה את איך אותו החולה שנקרא האנושות יוצא מדיכאון, מחוסר אונים, מאיבוד הדרך, ממבוי סתום. בזה שמקבל כוחות החדשים, מאיפה? כן? מזה שיש לו עכשיו לקנות את החיים שלו מהסביבה. ובעצם הוא מתחיל לגלות שזה הוא, שכולנו כאחד. זאת אומרת, אני בעצם מחזיר לעצמי אותם החלקים שהם שלי. רק לא הרגשתי אותם כך. זה במשהו דומה לאישה נולדים נכדים, שזה ממש מביא לחיים החדשים, שהיא אוהבת אותם הרבה יותר ממה שהייתה אוהבת ילדים. למה? מפני שעכשיו זה התענוג היחידי שיכול להיות לה בחיים. שזה מגיע לה כתרופה ממש. לכן אנחנו נמצאים עכשיו במצב שאם אדם לא ירחוש את הרצונות הנוספים האלו מהסביבה שבהם הוא ירגיש את הענוגים הגדולים הנוספים, הוא ילך לא רק לייאוש, לדיפרסיה, שעכשיו היא כבר מחלה הראשונה, ולסמים. הוא ילך לטרור ולמלחמות העולם, וממש לא יהיה לו, הוא לא ידע מה לעשות מחוסר אונים. למה הוא נמצא בעולם כזה? שטוב למותי מחיי. או נוכל לנחיה ונשתה כמחר נמות. בהתפרצויות מרק לשכוח משילה הזאת בשבימה לחיים. אנחנו רואים עכשיו את זה רק במידה קטנה, בברים, בטיולים, בכל מיני דברים, אנשים מחפשים כאילו, שלא מוצאים שקט. אבל אחר כך זה יגיע להתפרצויות טבעיות, פנימיות, אינסטינקטיביות, לזה שהתחילו למלחמות. וזה שאנחנו נמצאים באיזה מצב בינתיים רגוע, יחסית, עם כל ההכרת הרע שכבר נמצא, זה לא כל ההכרת הרע, אבל עם כל מה שהתגלה, כן? זה דווקא נותן לנו עכשיו הזדמנות לטפל במצב.
אז תוציא אותנו עם איזשהו משפט שיהיה לנו בראש עד המפגש הבא.
אנחנו הגענו בהתפתחות שלנו, באבולוציה, למצב שמרגישים את עצמנו בעיבוד הדרך, מיואשים, בחוסר עונים, בחוסר תרופה למצבנו. התרופה היא חיבור, שבזה אנחנו, כל אחד מקבל כוחות החדשים, תמיכה, חום, ברצון החדש שמקבל מסביבה, מילוי החדש, ומגלה עוד בתוך הסביבה הזאת שמתחבר יחד עם כולם, כאלו מילויים שמעלים אותו לדרגת האדם, שהוא מתחיל להרגיש את החיים שלו מעל הדרגת החי, שממש מרגיש שלמות ונצחיות שבטבע. ואז אנחנו נגלה שבאמת בכל ההתפתחות שלנו יש כאן תהליך באבולוציה שלנו מאוד גדול, מאוד מיוחד, שהטבע שכולל כל הכוחות וחוכמות מביא אותנו למצב המושלם שעומד לפנינו, ונקווה שנגלה אותו ונגיע אליו ונממש אותו.
תודה רבה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה, שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.